אל מעיין הנבואה אנו נקראים. צחי צמא אנחנו. אבל מעיין גנים מקור מים חיים לפנינו. החפצים הטובים, שכל הסולת האנושית מתפארת בהם ושוקקת עליהם, תמיד בכל דור ודור ובכל עת, מתחדשת בהמון חידושיה. במעשה ובהכרה, בשאיפה ובנטייה, כולם הינם גם חפצינו. אבל עוד עליון מכל הוא מה שאנו חפצים, מה שאנו מגשמים בחיים. מה שלא יגרע כוחו גם עם תקופות עוברות ואין מבין. כן, אומר הרב כך, כל השאיפות הטובות שכל האנושות, כל הסולת האנושית מתפארת בהם, הם גם מתאימים לנו. הם גם חפצינו. אבל לנו יש איזשהו משהו אחר, משהו נוסף, משהו עליון יותר, מכל מה שאנחנו חפצים. בכווי הצון יש מאמר שנקרא מחשבות. במאמר שם מבאר הרב שיש שלוש סוגים של מחשבות. יש מחשבות שהן מחשבות אוניברסליות, קוסמופוליטיות, שהן מתאימות לכל אחד ואחד באשר הוא, כל אדם בעולם, ועליהם יש את המדרש המפורסם של בתנא דבליהו, אמר במי, מעיד אני אלי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, כל אחד לפי מעשה ברוך הקודש שורה עליו. ויש סוג שני של מחשבות, שזה מחשבות שהם מקבלות את השינוי מכל אומה ואומה, ולכן בהם צריך זהירות. לפעמים יכולים הגויים לקלקל אותם. הסוג הראשון זה עליו נאמר, כן, חוכמה בגויים תאמין. הסוג השלישי אומר, זה דברים שמשייכים רק לישראל. כאן הרב קצת מדבר על העניין הזה, שיש משהו עליון שהוא שייך רק בישראל, וזה הנבואה. זה הרי כשאנחנו שואלים מה ההבדל בין ישראל לבין העמים, ההבדל הוא הנבואה. הנבואה זה מצד הנשמה, נשמה שונה, נשמה שמסוגלת להתקשר, להידבק בקדוש ברוך הוא באופן שיביא אותה לידי נבואה. זאת אומרת, אנחנו, זה השאיפה שלנו, זה הרצון שלנו. כן, זה מה שהוא אומר, עוד עליון מכל מה שאנו חפצים ומה שאנו מגשמים בחיים, מה שלא יגרה כוחו גם מתקופות עוברות ואין מבין. סתר רז קדוש שוכן בנו, נשמה חיה מיוחדת שויה בקרבנו, מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות, ואינם באים עדינו. איננו מתקוממים, מתנערים, ומבקשים חיים חדשים, חידוש ימים כקדם, על יסודנו אנו, וחדש ימינו כקדם, על היסוד שלנו, על לפי התכונות שלנו. מה זה התכונות שלנו? על יסוד אבן פינתנו, על יסוד איתן רשום זה, שהננו יודעים שאין לו דוגמה ומשל, נבואה. גם אם אין, אנו יכולים לפרש את תוכנו, גם להגות רוחנו הפנימי, התעלומה, כלומר, חוסר היכולת שלנו להסביר את זה אפילו להגות רוחנו הפנימי. יש פה איזשהו שאיפה פנימית, נפשית, אינטואיטיבית, לנבואה. ואנחנו לא יכולים להסביר אותה. אומר, זה לא משנה. התעלומה אינה ממית האסון של הספקנות, אלא ודאיות הנמצאת בגדולת חייה. בעוד מקום הרב כותב את זה, משהו דומה בסגנון אחר, אבל מאוד דומה, התחלת פרק ה', לא, רגע, אני צריך להיזכר, יש מקום שהוא אומר, גם אם איננו יכולים להסביר את זה לעצמנו, זה לא מקטין את עצם הדבר.
לא זוכר. זה לא גורס התחילה?
לא, אני לא ציטטתי, זה לא היה ציטוט. אם אתה עושה חיפושים. איך אני לא זוכר לצטט.
לא גורע
מה... לא גורע מעצם הדבר, יכול להיות, אני לא זוכר, אבל איך, 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 איך זה... היה נדמה לי שזה פרק ה', ועכשיו אני כבר לא כל כך בטוח. אני חושב שזה באורות התחייה, אבל אני לא יודע איך, איך זה כתוב. לא זוכר איך זה כתוב. אולי בזרונים. ערך התחייה, אולי בערך התחייה, אולי בערך התחייה. כן, בערך התחייה, עמוד קוף למדבב. עמוד קוף למדבב. ואף אם אנו שליש תחתון, ואף אם אנחנו מגמגמים כל כך במבטאינו על דבר מסע נפשנו, אין החיסרון בבהירות הרעיון והמיטתו. כן, יש לנו מסע נפשנו, יש לנו איזה תשוקה, איזה משהו שאנחנו נושאים את נפשנו אליו, ואנחנו מגמגמים, אנחנו לא יודעים להסביר את זה. אומר, אין החיסרון בבהירות העניין והמיטתו. האמת בקרבנו חזקה היא למדי. למדי זה לא, כן, חזקה היא מאוד, היינו אומרים, חזקה היא... היום משתמשים בזה קצת אחר. אבל השירה היא כל כך משותפת עלינו, שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. משום כך לא ניסוג אחור. נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה לנו. בתוכיותינו אנו מבינים את הגיוננו. בפנימיות שלנו אנחנו מבינים את המחשבה שלנו. אנחנו לא מצליחים להוציא את זה לכלי הדיבור שלנו, לכלי ההסברה שלנו, לכלי ההבנה שלנו. בהמשך הזמן יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה, ונוכל לדבר, לתאר, להסביר במבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. כן. אז זה הפרק סמך וב. כאן הוא רק כותב מפורש על נבואה, פרק סמך וב, הוא אומר זה ממש על הנבואה. זה, זה איך נגיד את זה?
זה
אחד הדברים הכי בעייתיים. כתוב, אני אגיד את זה בכיוון אחר לגמרי, אבל זה אמיתי לגמרי. החפץ חיים כתב הרבה ודחף הרבה על לימוד קודשים למעשה. כן, הוא מופיע בעיקר בנספחים לספר ציפית על ישועה, אבל בעוד מקומות אחרים, על מה שהוא ניסה וכינן כמה כוללים או כמה דברים ללימוד קודשים למעשה של כהנים דווקא, כי הוא היה כהן. כי הוא אמר, כן, אנחנו שלפרס, כן, אנחנו מתפללים שיבוא משיח, מתפללים שיבנה בית המקדש, ואם מחר ייבנה בית המקדש, אז זה לא, לא נדע לעשות כלום. כן, אז שמעתם את זה ממני, אני מעריך שמעתם את זה ממני, שפעם הוא ככה קצת נזף באיזה רב אחד שהיה גם כהן, אמר לו, למה אתה לא לומד קודשים? אז הוא אמר לו, אין לי זמן. אמר לו, אבל צריך, יבוא משיח, מה יהיה? אז הוא אמר לו, אם יבוא משיח, אז אני אעמוד ליד כבוד הרב, אני אסתכל. ואני אראה מה הרב עושה, ואני אדע מה לעשות. איך קוראים לזה בעברית? שימוש. שימוש תלמידי חכמים, נכון? זה נקרא שימוש. אני אשמש את הרב, ואני אראה. אמר לו הרב החפץ חיים, אם אתה לא תלמד, אתה לא תבין מה אתה רואה. וזו אמירה אמיתית מאוד. פעם דיברתי על העניין הזה עם הרב ברוך כהנה, ראש בית הספר לכהנים של יד מכון המקדש. ומסמכתי את זה לרב ברוך כהנה, כן, הבן של הרב כהנה. כן. ואמר לי הרב ברוך, אמר לי, זה לא אם אתה לא תלמד, אתה לא תבין מה אתה עושה. עד שלא תעשה, לא תוכל ללמוד. עד שאתה לא עושה, אתה לא מבין מה אתה עושה, מה אתה לומד. עכשיו, אמירה לכאורה בומבסטית, מה, אז כל מה שלומדים קודשים היום לא מבינים כלום? אני אגיד את זה בצורה, עכשיו אני אגיד כמה זה אמיתי. תראו, אם מישהו לומד הלכות שחיטה, אתם עזבו הלכות שחיטה, מישהו לומד שחייה בהתכתבות, מה זה בהתכתבות? זה דרך גמרא, ש"ס, פושקין, משוינים. הוא אומר ככה, אתה צריך ככה, אתה נכנס למים, אז אתה פושט את הידיים קדימה, ואז אתה מסובב ככה ועושה ככה. זה שיטת רש"י. לפי שיטת תוספות, אז אתה מוריד את זה ככה יותר. אבל עכשיו למד שכל השיטות, הוא ידע את כל השיטות בשחייה. עכשיו, הוא ייכנס למים פעם ראשונה, מה יקרה לו? אז אנחנו כולנו צוחקים. עכשיו, זה לא רק, חייבים שימוש. בלי שימוש אפשר ללמוד שחייה, ברור, נכון? ברור לגמרי. למה רק שימוש? שחיטה, אפשר ללמוד בלי ללמוד שחייה. מישהו ילמד העמדת סכין? רק לפי מה שכתוב, יש איזה שוטים שלמים, וסימנים שלמים בשולחן ערוך, וספרים שלמים, וגמרות שלמות, והוא ילמד את כל הדברים, אבל הוא אף פעם לא יעביר ציפורן על סכין. הוא יבין מה זה? אין שום סיכוי שהוא יבין מה זה חגירת ציפורן. אין שום סיכוי שהוא יבין מה זה הרגש, מה זה מסכסכת. הוא לא ידע מה זה. בשביל להתחיל, עכשיו, אם יש מישהו שיכול לשמש אותו, אז הוא בא לאיזה שויכת, או בא לאיזה שחיין, ומסביר לו איך לשחות, ומסביר לו איך לעשות את זה. שבת. מישהו ילמד שבת רק, חוזר בתשובה, ילמד שבת רק מספרים. ייקח, פניני, הלוך שמרת שבת כלחתה, ילמד שבת מספרים. איך יראה השבת שלו? כשאחד כזה באמן, מה אומרים לו? בוא, 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 תהיה שבת במשפחה, אז תשמש. נכון? כי אחרת אין לך סיכוי להבין מה זה שבת. אין לך סיכוי להבין. אתה אומר, אדם סתם לא יחשוב שאם הוא לא מתחיל לחשוב על שבת ביום חמישי, או לפחות ביום שישי בבוקר, אין מצב שהוא יצליח להגיע לשבת. הדדליין, הדלקת נרות בזמן. זה לא כתוב בספרים. זה לא כתוב חנוך זמני, באיזה שעה אתה מתחיל לבשל, באיזה שעה אתה מתחיל לארגן, באיזה שעה אתה שוטף, באיזה שעה אתה מקבס. זה לא כתוב. עד שלא תעשה את זה, אז אם מישהו היה עושה את זה, ולא היה את מי לשמש, אז אם לא היה מי לשמש מישהו, נגיד, היה משתקחים מלכות שחיטה.
רב, בפועל, על הבדיקת סכין, בהלכה יש איזה כמה אופציות, כמה צורות, ועובדים אומרים שהיום שרק את החריגת ציפורים יודעים?
גם בזה אתה אומר, השתקח חלק מהדברים. כן. נכון. אבל אפילו על הציפורן, אפילו על הציפורן, על התופרה, גם זה, בלי שימוש, לא יועיל כלום. עכשיו, אז אם עכשיו נגיד היה משתכח לגמרי והיה עכשיו הראשון מתחיל להמציא את הגלגל, מה הוא היה עושה? אז קודם כל, כל עוד הוא היה לומד לפני שהוא שימש בפועל, הוא לא יודע כלום. זה אתם מסכימים איתי? זה בדיוק מה שאבו ברוך כהנא אמר לי. אתם מבינים? זה בדיוק מה שאבו ברוך אמר, וזה מה שנקרא, זה גמרא מפורשת. אחר כך אמרתי, זה גמרא מפורשת מסכת סוטה, שם הגמרא עם מכות פרושים, המשנה מכות פרושים, שם בדף כ"א עמוד א', משהו כזה. אז אומרת המשנה, אומרת הגמרא, קרא ולא שימש תלמידי חכמים, אז אחד אומר בור, אחד אומר המארץ, אחד אומר מגוש. רבי חבר ינקב אומר מגוש. אמר רב לא ימי, מגוש זה מחשף, מחשף. אמר לזרומי, נראים דברי רבח הבר יעקב. למה? כי מה עושה מגוש? מגוש הוא אומר מילים והוא לא יודע מה הוא אומר. הוא אומר, ככה יוצא הקסם. כן, אומרים אברקדברה, וכך יוצא הקסם. הוא מבין מה הוא אמר? לא מבין מה הוא אמר. אז מי שלמד ולא שימש תלמידי חכמים לא יודע מה הוא אמר. אותו דבר הוא אומר, קרא ושנה ולא ידע מה הוא אומר. אז למה אמרתי את זה? אני יודע למה אמרתי את זה.
מבואה.
מבואה. אז עכשיו כשמנסים להמציא עכשיו את הגלגל, למשל בענייני מנחות, אז זה פשוט להמציא את הגלגל. אני אומר, היה לנו פריצות דרך השנה בכמה דברים, שזה ממש פריצת דרך. התחלנו להבין את סוגיות הגמרא רק בזכות זה שעשינו דברים בפועל. אני אומר, שנה שלישית, אחרי שלוש שנים, התחלנו לראות ברכה מעמלנו בתחומים מסוימים, לא בכולם. יש עוד תחומים שאני עוד לא מבין כלום. ממש. הניפויים, אני עוד לא מבין. היה לנו איזשהו פריצה דרך, אבל אני חושב שלא.
זה הנפה של העומר?
אני, זה לא רק העומר, כל המנחות מנפים אותם. העומר, כתוב 13 נפה, שתי הלחם 12 נפה, מנחות רגילות 11 נפה. מה זה אני, וזה גמרא מסומס, זה גמרא שלמה שמה, כן? בגמרא במנחות, כן, בדקה בגסה, כן, יש חמש שיטות רישוינים בהסבר הגמרא שמה. ואני, כיוון שהרישוינים, אני אומר ככה, קצת אנחנו כלום, עפר תחת רגליהם, אבל גם הם לא שימשו. אז גם עליהם אפשר לסמוך. והראיה, אני אומר תמיד, מגט מקושר. אתם יודעים מה אני אומר, כן. גט מקושר פשוט שהרישוינים לא ידעו על מה מדובר, וכל מה שהם כתבו,
זה גט שכהן
אותם,
לא?
כן, כן.
אבל מה בדיוק יש שם?
בסדר, אז יש סוגיה שלמה, זה במסכת בבא בתרא. מסכת בבא בתרא, גט מקושר, אדב מתוכו, גט פשוט, אדב מ... הפוך, גט מקושר, אדב מאחוריו, גט פשוט, אדב מתוכו, משנה. ועליה גמרא, שיטת רש"י, שיטת תוספות, שיטות קשות מאוד. בצלבי דעת תלמודית, מה עשו? עכשיו, וזה דברים שלא לא, לא, לא מבינים אותם. באמת לא מבינים אותם. מה, כמובן, קשים מאוד להבנה. לא אומר שלא מבינים, כל דבר בסופו של דבר מבינים. מה, מה עם שיטות הראשונים? אבל ב... בחפירות ארכיאולוגיות בעין גדי, במערות בעין גדי, מצאו שמה כמה תכריכים של שטרות. ואחד מתכריכי השטרות היה תכריך של שטרות שהיה שייך לאיזה עשירה שקראו לה בבתא. יהודיה, תושבת עין גדי, עשירה מאוד. והיה לה שם הרבה שטרות. שטרות קניין, שטרות כתובות שלה, כן, הייתה, היה, שלוש כתובות היה לה. באמת, כאילו, היא התגרשה או התאלמנה שלוש פעמים. וחלק מהגיטים, היו שם שתי שטרות שהיו שטרות מקושרים. ועד שאתה לא רואה אותם, אתה לא מבין מה זה. ואחרי שאתה רואה אותם, הכל ברור לגמרי. אז מה עשו באנציקלופדיה תלמודית? בהתחלה מסבירים שם בערך גט מקושר את כל שיטות הראשונים. וכשגמרו את כל שיטות הראשונים, אז בצד יש בתוך מסגרת את הגט המקושר שמצאו ב... במגילות בעין גדי, ואז הכל מסתדר פיקס. ואתה רואה איך מישהו... אני צריך בשביל זה דף. דף ועת אני צריך בשביל זה. ודף ועיפרון. אז המשנה אומרת, גט מקושר, גט פשוט אדב מתוכו, גט מקושר. גט זה לא דווקא גט, זה גם שטר. גם שטר קניין. גיטים נקראים שטרות. כמובן, זה גם שטר שמגרשים איתו אישה. אז גט פשוט אדב מתוכו, גט מקושר אדב מאחוריו. גט פשוט אדב שניים. גט מקושר אדב כמספר קשריו. הוסיף או פיחת עדים, הגט פסול. ככה המשנה אומרת שם. עכשיו אני אגיד מה מצאו בעין גדי. מצאו ככה. פה מצאו שטר, שפה היה כתוב את הנוסח של השטר בכתב קטן. ופה היה כתוב את הנוסח של אותו דבר בדיוק, תעתיק של זה, בכתב גדול.
שני קלפים נפרדים?
בכלב אחד, אותו דבר. כמו שאתם רואים פה, ככה. זה היה... בכתב קטן יותר, זה היה בכתב גדול, מתאים אחד לאחד. עכשיו את השטר לא מצאו ככה, את השטר מצאו ככה. ופה היה קשרים, חור, 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 חור. ופה עכשיו היה חוט, חוט שתופר את זה וקושר. חוט שבא ככה והולך מאחורה באלכסון, ככה ומאלכסון, ככה ואלכסון, זה קשור. בסדר? והחתימות של העדים הם פה, ליד, ליד הקשרים. פה עד, פה עד, פה עד, פה עד, פה עד, ליד כל קשר עד. גט קשור, גט מקושר, מספר עדיו כמספר קשריו. עדיו מבחוץ, וגט פשוט עדיו מבפנים. עכשיו, מה היתרון של זה? היתרון הוא שאת זה לא פותחים. כאן אתה יודע מה זה. ואם מנסים לממש את השטר, אז זה מה שרואים. אם אחד מהצדדים מתווכח, באים לבית דין ופותחים. כי אז זה רק תעתיק. מה שבאמת קובע זה מה שבפנים. עכשיו אחרי שרואים את זה, תגמרו, תלמדו את הגמרא בגיטין, לא בגיטין, בבקמה, בבטרה. בלי מפרשים, בלי ראשונים, תבינו הכל. תנסו ללמוד רש"י ותוספות שם, לא תבינו כלום.
גם אחרי שנה נכיר את זה?
כן. כי הם ודאי לא הבינו את זה. הם ודאי לא ראו דבר כזה. אז הם, זאת אומרת, זה עבד. אז כל דבר שעבד, אז מדברים ולא יודעים על מה מדברים. מחילה, ולכן אני אומר, גם ב... עכשיו, אז אנחנו מנסים להמציא את הגלגל. אז ממציאים את הגלגל. בענייני מנחות, ממציאים את הגלגל. איך זה עובד? איך קולים? איך, כן, היית איתנו, איך זה עובד? איך תוכנים? מה זה כל הדברים האלה? בני נבואה, אותו דבר. אין לנו שימוש. איך היה נביאים פעם? היו משמשים, נכון? היו תלמידים. תלמידים של נביא, הם משמשים אותו. הם מסביר להם, אז זה נבואה. היום אנחנו הולכים כסומים בערובה, ממש, בשביל להתחיל. אז זה מה שאומר כאן הרב. אנחנו, איך הוא כותב? גם אם איננו יכולים לפרש את תוכנו גם להגות רוחנו הפנימי, אתה לא מה איננו המיטה. הוא אומר, זה לא משנה. השאיפה שלנו היא כאן, החפץ שלנו הוא כזה, והחפץ שלנו יגרום לזה שאנחנו נצליח לחדש את כל הדברים האלה. וקצת בעקבות זה אני עכשיו מתחיל להבין את מה שאומרת הגמרא, שבזמן אבלו של מוישה רבנו נסתקו 3,000 מלאכות וחידשם עותניאל בן כנז בפלפולו.
300
יקדמרי 300 יקדמרי 3,000 שמה, שלוש שתי גרסאות. אז עכשיו לחדש הלכות שהשתקעו, שאין אותם הלכה למעשה, אז לא יודעים מה זה, לא יודעים מה זה. זה כל כך פשוט, כן? כל הדבר. תראו לעצמכם שמילה הייתה עובדת. מי היה יודע איך עושים מילה? מי היה יודע מה זה ציצין המעכבים את המילה, ציצין שאינה מעכבים את המילה? מי היה יודע מה זה? כל מיני דברים שהיום כל מועל יודע למה, כי זה יש איזה שימוש. אבל אם זה היה רק כתוב...
אחד מהכללים של ההסמכה זה שימוש, לא?
בכל דבר, בוודאי, נו, כי מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה בור, הרי זה המארץ, הרי זה המגושי. זה מה שהגמרא אומרת, זה גמרא מפורשת. אז בענייני נבואה אנחנו המגושים, לא יודעים כלום, אין לנו את מי לשמש, אנחנו לא יודעים כלום.
כאילו
משה בוסן
שאל, מי... כמה אנשים חפצים לנבואה? איפה אנחנו מוצאים את זה
לפחות? אני מקווה שיש מספיק אנשים שחפצים. זה לא צריך שכל אחד יהיה חפוץ, למרות שאם יהיו יותר זה היה יותר טוב, אין שום ספק.
כאילו כל האומה, כאילו כדי הרצון של האומה,
שאנחנו מוצאים לזה, אני מדבר פה על הרצון של האומה, זה הרצון פנימי, זה דבר מאוד פנימי. אני לא יודע אם זה רק הרב קוק, היו עוד כמה, ואני חושב שגם היום יש כאלה. הבעיה זה כאלה שרוצים וחושבים שבכל הדברים האלה הטעות, הבעיה הכי גדולה זה שאתה חושב שאתה מבין מה שאתה לא מבין, כמישהו, זה הטעויות המסוכנות יותר. טוב, נמשיך, בסדר? סמך זין, החוכמה העליונה השויה בישראל, חוכמת אלוקים, שהגבייה המקבלת אורה היא האומה כולה לכל דורותיה, העוברים, ההווים והעתידים, בכל דורותיה, כל הדורות, הדורות שעברו, הדור ההווה והדורות העתידים. זה אותה חוכמה עליונה שויה בישראל, חוכמת אלוקים, שמי שמקבל את האור שלה זה האומה. האומה על, כן, עובריה, הוויה ועתידיה. יש לה השקפת עולמה בהירה, דעותיה עקבות, מידותיה, תכונותיה, רגשותיה, חזיונותיה, אמונותיה, תקוותיה, והדירות חפצה ושאיפתה, שכולם הם מצויים ממשיים. וזה לא דברים, איך היינו אומרים היום, וירטואליים, כן, כאילו מחשבות, זה משהו כזה, לא. זה ממש אומר דברים מצויים ממשים, פועלים ועושים תפקידם, מאבדים את הטבע הישראלי, קשורים קשר אמיץ בכל התכנים ההיסטוריים של האומה ובכל המהלכים הפרטיים והכללים של החיים. כן, אותה חוכמת אלוקים, אותה חוכמה עליונה ששרויה בישראל, היא מאבדת את הטבע הישראלי, היא מגלה כל מיני תכונות ישראליות. אני חושב שזה שייך למאמר ארץ ישראל, פרק ראשון במאמר, שכותב שמה, לא, פרק שלישי. אומר שם, יצירה עצמית ישראלית במחשב, תוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. ויותר מכך, כל מה שנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. מה זה הצורה העצמית המיוחדה של ישראל? אני חושב שזה מה שהוא מדבר כאן, חוכמת ישראל, חוכמת אלוקים. וזה עושר גדול לישראל ולעולם. כן, מה שהוא מביא שם בארץ ישראל, במאמר ארץ ישראל. זאת אומרת, יש דברים ש... אני אתן דוגמה, למשל, ידוע בעולם שבפיתוח הישראלים הם הכי טובים בעולם. כן? אמר לי מישהו שעבד בעמק הסיליקון, בסן חוזה שם בקליפורניה, ש80% מראשי צוותי הפיתוח בסן חוזה הם ישראלים יורדים. זה מספר הזוי. שם אני מאמין שעברית מדברים שם הרבה, למרות שהם כבר שכחו, ברובם שכחו קצת את העברית. עכשיו, מה זה התכונה הזאת של פיתוח? התכונה הזאת של פיתוח זה טבע ישראלי, נכון? זה, כלומר, עובדה. עובדה שזה טבעי, הישראלים טובים בפיתוח. למה? מה זה טובים בפיתוח? טובים באלתורים, בהתאמות דברים למצבים המשתנים. ולכן הם טובים בזה. מה זה? כאן קורא לזה הרב, זה מאבד את הטבע הישראלי. מאיפה זה מגיע? אז זה מגיע מחוכמת התורה. אבל זה אנשים שהם רחוקים לגמרי מחוכמת התורה, לפעמים. חלקם רחוקים יותר, חלקם רחוקים פחות, חלקם, אני לא יודע מה. לא כולם, כן, יש כאלה ש...
שקרובים, יש את החברות
שלוקחות
קורסים
של חרדים. בסדר, כן, למרות שלא יודעת כמה בסן חוזה עובדים היום חרדים, כן, אבל... לפעמים, כן, היה פה... יהודה קורן וייץ עבד שם בתקופה מסוימת. זו... מישהו בישיבה שעבד שם סיפר שפעם ביקשו ממנו להיות משגיח כשרות באיזה אירוע שעשו שם אגודת הסטודנטים היהודים, והייתה שם רבה רפורמית שהיא ארגנה את האירוע. הוא אמר לי, לא היה לה מושג ירוק בקשרות, מה זה בכלל קשר, מה זה לא קשר. טוב, לא משנה, לא. יהודים שנמצאים בקליפורניה, לא עלינו. טוב, בכל אופן, אבל הרב אומר, יש חוכמת אלוקים שהיא שרויה בישראל, ומי מקבל את האור שלה? האומה, לכל דורותיה, העוברים, האהובים והעתידים. אז החוכמת אלוקים הזאת משפיעה על טבע האומה, מאבדת את הטבע הישראלי וקושרת אותו בקשר אמיץ בכל התכנים ההיסטוריים של האומה ובכל המהלכים הפרטיים והכללים של החיים. זה משפיע, ומתוך זה באות התכונות הישראליות האלה. למשל, התכונה הזאת של פיתוח, התכונה של רגישות חברתית, הומניות, זו תכונה מאוד ישראלית. יש מי שיגידו שלא, אבל אני חושב שהיא תכונה מאוד מאוד ישראלית. ובכל העולם כל כך רציני עם החוכמה, עם החוכמה הזאת, זה לא משנה, כי זה נצרב בו בנשמתו, בטבעו, בטבעו הפנימי. זה אותה תכונה נשמתית שהיא אחר כך גם אפשר לפתח אותה לנבואה. זה הכישרון הזה. מרוכזה היא חוכמה זו, כן, אני חושב שכך צריך לקרוא את המילה הזאת, כלומר כמו מרוכזת, בחוכמת אלוקים הגדולה אשר לעולם הגדול. מעניין איך נקדו את זה בהוצאה של בית אל, כל פעם אני... איך הם נקדו את זה שם? בהוצאה של בית אל? מרוכזה? כן, טוב. מרוכזה היא חוכמה זו בחוכמת אלוקים הגדולה אשר לעולם הגדול, אשר לצבאי צבאות כולם. זאת אומרת, יש חוכמת אלוקים קוסמופוליטית, כלל עולמית, שמתאימה לכל העולם, כן, צבאי צבאות. ותנאי השלמתה והשפעותיה הרעננות הם הם חוקי החיים אשר לתורת ישראל, שבה היא מתבלטת. זאת אומרת, היא מרוכזת בחוכמת אלוקים הגדולה של העולם הגדול, וההתפרטות שלה זה בתורת ישראל, במצוות, חוקי החיים אשר לתורת ישראל, במצוות כולם. כן, משה, אנחנו מקיימים מצוות, עם ישראל מקיים מצוות, והוא לא מרגיש מה זה עושה בו, הוא לא מרגיש מה זה, איך זה פועל עליו, אבל זה פועל, פועל פעולות כל כך מסיביות, כל כך משמעותיות, שאם היינו יודעים כמה זה משמעותי, אז זה היה נותן לנו יותר חשק לעשות יותר מצוות. אבל ככה זה שיש פה איזה אסתר גדול, ואנחנו לא יודעים כמה זה משמעותי. אבל זה משפיע, משפיע על הנשמה שלנו, מה? לקבל את האור. הגבייה מקבלת את האור של חוכמת אלוקים. זה פותח לנו הרי את כל השערי, שערים לקבל את האור האלוקי. כן, התשובה אל הטבע הישראלי הולכת ומפעמת בתורות התחייה הלאומית ותקוותיה. זה עכשיו הטבע הישראלי. מה זה טבע הישראלי? עם ישראל צריך באופן טבעי לחיות לפי מה שמתאים לו. מה שמתאים לו זה ודאי התורה, כן, החוכמה, חוכמת אלוקים. אומר הרב, התשובה אל הטבע הישראלי הולכת ומפעמת בתורות התחייה הלאומית ותקוותיה. כאן הרב אומר דבר שהוא כמעט בגדר חזון לב. בתקופת הרב קשה היה למצוא בתוך התעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה תשובה אל הטבע הישראלי. היה צד אחד שכן, הרצון להיות חופשיים, הרצון להיות עם בנחלתו, על ארצו, על מולדתו, זה כן, איך קורא לזה התשובה עד, כך קורא לזה הרב צבי יהודה, תשובה עד, תשובה אל. תשובה עד זה להגיע לארץ ישראל. אז זה כן, זה גם היא תשובה אל הטבע הישראלי. אבל יותר מזה, פחות היה בולט. אומר הרב, רק היא, רק התשובה הזאת שמפעמת בתורות התחייה הלאומית ותקוותיה, אך היא תביא את התשובה השלמה. האחוזה בחוכמת ישראל המצומצמת, וקשורה גם יחד בחוכמת אלוקים חיים העליונה. כן, התשובה השלמה היא זאת ששייכת דווקא לחוכמת ישראל, ולא שייכת לחוכמת אלוקים הקוסמופוליטית, הכלל עולמית. מה זה תביא את התשובה השלמה? תשובת העולם, אני חושב, אני לא יודע. אפשר להסביר תשובה שלמה זה כאילו התשובה השלמה של עם ישראל, אפשר להגיד שהתשובה השלמה זה תשובת העולם. אך היא תביא את התשובה השלמה. האחוזה בחוכמת ישראל המצוצמת קשורה גם יחד בחוכמת אלוקים חיים העליונה. שורש העליון אשר לתורה בכל מילואיה שבכתב ושבעל פה, של החוק הכתוב והמסור. כן, הכתובה והמסורה. הם למסורת, הם למקרא. ושל כל תכונה יקרה, כל מידה אגונה וכל רעיון נאה וכל יצירה טובה וחיה יוצאת ממקור ישראל ונובעת מצלם אלוקים אשר נתן באדם ומנשמת חיים אשר נפח באפיו מרוחו העליון ומן דנפח מתוכי נפח. כן, זוהר. כן, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מתוכי נפח. כן, חלק אלוק ממעל, נשמה שנתת בי. על כן מי הוא זה אשר יוכל לתאר כמה גדול הוא אוצר החיים, תיקון העולם, הצלת הנשמות, כל העושר הגדול וכל הדר התשובה הגנוז בתחיית האומה הולכת ומתגלמת בארץ ישראל. על ידי תחיית האומה בארץ ישראל, זה רק מה שיביא, יקרב את כל העולם כולו לגאולה, למעלתו השלמה, לגילויים של כל, כן, הקץ והמצבים של התיקון השלם של העולם. כן, הרב כותב את זה על רקע של, כמובן, שהיו חלק מגדולי ישראל באותה תקופה שהתנגדו לכל הדברים האלה, כל המהלכים האלה. אז על זה רקע זה אומר הרב, כן, מי הוא זה אשר יוכל לתאר כמה אוצר החיים הגנוז בתחיית האומה הולכת ומתגלמת בארץ ישראל. נמשיך, סמכת. התשובה הנובעת מאור סתרי תורה, המתעוררת מתוך היגיון פנימי, המתפתח ממעיין החי במעמקי הנשמה, הכולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר וכל חוק ומצווה, גדולה ונשגבה היא באין ארוך מכל תשובה פרטית. יוצאת מתוך חשבונות הנפש הקטנים והפרטיים, שאין בהם אלא מקומם שעתם ופרטם, ולא חזיין לחפה על כל עובדים. יש שני סוגי תשובות, אומר רב. יש תשובה פרטית, תשובה שיוצאת מתוך חשבון נפש. אדם אומר, אני צריך לתקן את דרכיי, אני, כן, או יראת העונש, או יראת הרוממות, זה לא משנה, כן, אדם רוצה להגיע למדרגה יותר גבוהה, ובכל מיני סיבות הוא עכשיו החליט שהוא צריך לשנות את דרכיו. זה התשובה המתעוררת מתוך הדברים הפרטיים. לעומתה יש תשובה שנובעת מאור סתרי תורה. אומר הרב, זה מתעורר מתוך היגיון פנימי המתפתח ממעיין החי במעמקי הנשמה. אנחנו נקרא עוד קצת, כי כאן זה הרבה עוד בסגנון של סתרי תורה, למרות שהרב כאן מאוד מנסה להסתיר את זה. ים התשובה הגדול בהמון גליו הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם. תשובה היא בספירת בינה. בינה נקראת על מדחרו. כל מה שאמרתי עכשיו זה שמות של מקובלים. עכשיו אתם רואים את זה פה, נכון? ים התשובה הגדול בהמון גליו הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב. תשובה היא בבינה של חירות עולם על מדחרו. עולם היובל, יובל זה בבינה, זה חירות, כן, שעבדים משתחררים ליובל. ההולכת ומראה מתוך חרכי רזי עולם אשר בסודות התורה וחומת הרזים. אני עכשיו קצת אסביר את זה, כמה שאפשר להסביר, יכול להיות שכבר שמעתם את זה ממני, כן? בינה זה התכנון, בינה זה התכנון של העולם, איך העולם צריך להיראות, כאילו מחשבה אלוקית, המחשבה של תכנון העולם, זה ההיא הראשונה בשם הוויה. ההיא הראשונה היא ההיא של התכנון, כן? יוד חוכמה קדומה, היא בינה, וב תפארת, היא אחרון המלכות. המלכות צריכה להיות לפי התכנון, לפי הגילוי של של הבינה. לכן בינה זה תשובה, תשובה בבינה, נגיד ככה. כי אם היה משהו שהוא לא היה כפי התכנון, אנחנו רוצים לחזור לתכנון. כי אם עכשיו בנו את הבניין וראו שמשהו לא עובד, אז באים למהנדס, אז מהנדס תבדוק את התוכניות, כנראה משהו לא מדויק. התוכניות מאוד מדויקות, זה תוכניות אלוקיות. לכן כשאני שב, אני שב אל הבינה. התשובה היא בבינה, והיא השחרור האמיתי. כי כל מה שהעולם נתקע, כל הבאגים, זה בגלל שאנחנו לא עשינו את זה לפי התכנון, ולכן אנחנו כלואים בצרות. וצרות זה בית כלא, כן? בי אקטה, דעקה, מקום צר. ובשביל לצאת לחירות, זה גם החירות היא בבינה, היובל הוא בבינה, החירות היא בבינה, כל השביעיות בבינה. כל השביעיות כולם מבינה עד יסוד. כן. כל מה שאמרתי עכשיו זה כתוב מפורש בשער ח' בספר שער היורה. שמיטה, יובל, ספירת העומר, הכל בבינה.
גם שבת?
שבת היא לא בבינה. שבת זה יסוד ומלכות, זכור ושמור, זה יסוד ומלכות. שבת היא לא בבחינה שביעית, כנראה, בעניין הזה. כן, אז כאן מה אומר הרב? יש לנו עכשיו תשובה שנובעת מאור סתרי תורה. מה זה מאור סתרי תורה? צריך עכשיו להבין את המחשבה האלוקית. להשיג, המילה להבין לא נכונה. קוראים לזה בינה, אבל זה השגה. זה הגימל הראשונות שאין לנו השגה בהם, אין לנו הבנה בהם, יש לנו רק השגה בהם. כן, הקטע חוכמה בינה. למרות שבינה היא השלישית, היא יותר קרובה לעולם שלנו מבין הגימל הראשונות. אז האפשרות להשיג את הדברים האלה, זה סתרי תורה. וכשמשיגים את הסתרי תורה, אז רואים כמה שהעולם הזה חסר, וזה שהוא לא לפי התכנון האלוקי. וזה מעורר אותנו לתשובה. שהתשובה הזאת היא באה מתוך הרגשת החסר שיש בעולם, ולא מתוך ההרגשה שלי שאני לא בסדר, ואני אולי לא אקבל אוי למובי כמו שצריך, או אפילו שאני לא ממצא את הפוטנציאל שלי, או כל מיני חשבונות פרטיים כאלה, או אפילו בגלל שאני עכשיו מעריץ את הקודש ברוך הוא, כי אני ראת הרוימימוס. ולכן אני לא רוצה לעשות שום דבר שיהיה בזה משום פגיעה בו, והכל אני רוצה רק לעשות נחת רוח לפניו. יראת הרוממות ממש, אבל היא באה מצידי, היא לא באה מצד החסר בעולם, היא לא באה מצד זעקת העולמות. זה לא התחלת פרק ד' באורות התשובה. אמר לכם משהו? וזרמי שלהבות על פני השמש כלביאה זועקת בחבליה לתיקון גמור, למציאות אידיאלית. אתה אומר לכם משהו? לא זוכרים. התחלת פסקה א', כן, פסקה א', בפרק ד'. כן, זה תשובה שבאה מבינה. זה תשובה שבאה מתוך סתרי תורה. ושם זה ודאי, רואים שזה סתרי תורה, כן, בפרק א', כן.
פסקה
א'. ד' א', שם זה סתרי תורה. רואים, כל אחד מבין שזה שם מדבר על סתרי תורה.
אבל מה זה עולם שפועל על פי התכנון האלוקי?
מה זה?
עולם שפועל על פי התכנון האלוקי.
כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, אז העולם הוא מסודר, יש בו סדר. הקדוש ברוך הוא לפני כביכול, אנחנו לא מבינים בזה, אבל כביכול, במשל אצלנו, בתור בני אדם, בתור המקבלים, אנחנו מבינים שלפני הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה לו תכנון. שהתכנון שאמר מה יצטרך להיות בעולם, ומה מטרת העולם, ולאן העולם הולך. זה מכונה שצריכה לעשות משהו. עכשיו, העולם הזה הוא לא הולך לפי התכנון האלוקי בדווקא. למה? כי בתוך העולם יש מין אנושי. ומין האנושי, בני האדם, זה אבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים אותה. כן, זה השאלה, אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, הוא ברא כזה. קוראים לזה אדם. כי אדם יכול לעשות דברים נגד רצון קונו. הוא נתן לו כוח של בחירה חופשית, לעשות דברים נגד רצון השם, והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כלום, כביכול לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול לעשות כלום בגלל המידות שלו. כן, שהוא מלך עלוב, אומר תומר דבורה. כן, שהוא ממשיך לתת כוח לאנשים נגד רצונו, והוא ממשיך לתת להם את כוחות החיים. אז העולם הולך לפעמים לא לפי התכנון האלוקי. כי יש יצר הרע. ויש סתר אח, ואנשים עושים דברים שמרחיקים אותם מן האלוקות, ומרחיקים את העולם מהמטרה והתכנון האלוקי. והתשובה זה לחזור לזה. לחזור לזה, לחזור למה שהשום רצה, שהם ברא עולם בשביל שיהיה עולם טוב, בשביל שיהיה עולם מטרת הטוב להיטיב. ועל ידי מה שאנשים מתרחקים מזה, אז הם מגיעים למצב שהעולם הוא עולם שהוא לא טוב. כמאמר המפורסם שאושר איננו בהכרח מוביל לאושר. יש כאלה שאומרים את זה בצורה יותר חריפה, כן? כאלה שאומרים שאושר קיצוני בהכרח לא מוביל לאושר. בהכרח לא מוביל לאושר. כן. אז יש יצרים של בני אדם, אז הם הולכים ומתרחקים, מתגשמים. הולכים לאחרי החומר, וזה לא מה שהשם רצה, וזה נגד התכנון האלוקי, וזה מה שנעוץ בבינה.
מה שהרב קובר,
בלמעלה, כאילו ב... יש כאילו את, את המהלך שלנו, שכאילו אנחנו עושים נגד רצון הקדוש ברוך הוא, אבל במהלך העליון הכל לא חלק מהתכנון. גם החטאים הם חלק מה...
זה לא נפקא מינה העליון. מה שאתה אומר עכשיו זה דברים שהם... כותב העניין הזה תשובה הופכת הזדמנות לזכויות, תשובה שלמה, תשובה מאהבה. זה דבר מאוד מוזר, אדם בזדון עבר על רצון השם, זה עכשיו נהפך לו לזכויות. כאילו אם עבר יותר עבירות על רצון השם בזדון, אז יהיה לו יותר זכויות. זה קצת מוזר, מאוד קשה להבין את זה. אז מובא בספר 400 שקל כסף שמיוחס לאחד, לאריזה, תלמיד האריזה, אריזה לא כתב שום דבר. ספר 400 שקל כסף, שם כתוב, אני אגיד את זה בשפה של המערה, לא בשפה של הספר 400 שקל כסף, שבשפה של הרמח, לא של המערל, כן, של המערל. אולי של רב צדוק, אני כבר לא זוכר, אולי של רב צדוק, אולי רב צדוק כותב את זה. יש לנו את הסתירה הידועה בין הבחירה לבין הידיעה. אם נצליח להבין שהבחירה והידיעה לא סותרים זה את זה, אז נבין שזדונות הן זכויות. זה פשוט לכאורה. מה שאמרתי עכשיו זה מאוד פשוט לכאורה, כן? זה בעצם הכל, 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 הכל הקדוש ברוך הוא נעשה. אבל יש לבני אדם בחירה חופשית לעשות משהו נגד רצון השם. לא יעזור כלום. אחרת הרסנו, טרפנו את כל העולם הזה. אחרת תחלק מדליות של זהב להיטלר, עשה אותו יקיר האוילם, כי הוא עשה את רצון השם, נכון? זה אי אפשר להבין, אי אפשר להבין את זה ככה. אנחנו חייבים בעולם שלנו, יש בחירה ויש ידיעה, שני דברים שונים. אני יכול לבחור לעשות משהו נגד רצון השם, אני מקווה שלא, אבל אדם יכול, אדם יכול לבחור לעשות דברים נגד רצון השם, ועושים דברים נגד רצון השם. כל מיני מעשים שפלים, נועה, אלה שרצחו את משפחת פוגל. אז מה תגיד? למה הם בכלא בכלל? שחרר אותם. מה אתה רוצה מהם? הם עשו את רצון השם. חס ושלום. חס ושלום להגיד דבר. זה נושא ויכוח קשה שיש לי כל פעם. בנוגע לגוש קטיף, בנוגע לכל מיני דברים.
מצידם הם כן עושים את זה. מצידם הם כן אומרים שהם עושים את זה.
מי זה מצידם? לא הבנתי.
הערבים שהולכים הם להרוג.
זה לא מעניין אותי. הם אומרים מצידם, זה באמת לא מעניין אותי.
ההסתכלות
מצידם.
הם יצאו לי.
האם יכול להיות
שאדם?
נכון,
אבל זה... אבל העיר השור... הפסוק הזה שעליהם, יש פסוק
אז לפעמים כן,
ואז שואלים למה הם נהנשו, אז רק כי הם הקדישו את השיער, אבל כאילו באופן
עקרוני, אז לפעמים, אז לכאורה לפעמים יש באמת דבר שבו השם רוצה עכשיו להניש אומה מסוימת, הוא משתמש בזה באומה אחרת. ועכשיו אם האומה אחרת תעשה רק את מה שהיא אמורה לעשות באופן, אז יהיה בסדר. אבל אם היא מגזימה, אז כבר יהיה יותר מזה. אבל זה לא המצב הפשוט הרגיל.
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה המצב
הפשוט. אז אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים ששואת יהודי אירופה זה לא היה רצון השם. חד וחלק.
כל עוד לא נאמר
לנו. חד וחלק. יש על זה שיחות של הרב צבי יהודה.
כל עוד לא נאמר
לנו. זה השיחות המפורסמות של הרב צבי יהודה לעשרה בטבת. שתי שירות, שתי שיחות. שהודפסו בחוברת כזאת, בתקופה שהיה חוברות של שיחות הרב צבי יהודה, אני לא יודע מה קורה איתם היום עם הדברים האלה, זה כבר בספרים נראה לי. אז יש לו שתי שיחות לעשרה בטבת, שם הוא מדבר על זה. שם כשמישהו ניסה להגיד ש... כאילו בכיוון הזה, אז הוא כמעט התעלף הרב צבי יהודה. וזה מה שהשם רוצה, כן? 1.5 מיליון תינוקות יהודים שירוצצו את המוח שלהם. מה אנחנו מדברים? צדיק העליונים צור, אי אפשר להגיד את זה.
גם הרב צבי דלן
מסביר את השואה
כגורם
לעניין
ישראל.
זה אומר אחרי מעשה, זה לא, לא מצד הבחירה והידיעה. לא מצד זה שזה עכשיו היה מעשה אלוקי. חס ושלום. סופו של דבר, אחרי שזה היה, זה מה שאני אומר כל פעם. שקדוש ברוך הוא מקדם את התהליכים שלו. עכשיו, משתנים דברים על ידי בני אדם. והשתנות דברים על ידי בני אדם משפיעה גם על השיקול האלוקי. זה מה שקוראים בווייז, היום כבר לא, כבר אין את זה, כבר ווייז השתכלל והוא לא עושה את זה, חישוב מסלול מחדש. היום הוא לא אומר חשוב חשב מסלול מחדש. פעם שמה היה. הוא לא אומר, הוא הולך כבר, את הגרסה המשודרגת של ווייז, הוא הלכת לו בסדר, הוא לא, הוא אומר עכשיו תפנה לשם, הוא לא אומר שום דבר. הוא לא נוזף בך שהיית לא טוב. זה לא, אנשים מרגישים לא טוב, אני פספסתי את התניעה, חשב מסלול מחדש. לא, ווייז הוא איתך, הוא איתך, הוא בסדר, הוא תומך בך. עכשיו תשיך למסלול הבא ותעשה שם סיבוב פרסה. תמשיך לעצום את הבאה, תעשה סיבוב פרסה. הוא לא אומר לך מחשב מסלול. אבל פעם היה, בגרסה הקודמת, היה חשב מסלול מחודש. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה עכשיו יש איזה תהליך עולמי. עכשיו, היו כל מיני רשויים שעשו דברים נגד רצון השם. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול להשתמש בתוצאות של הדברים שלהם בשביל לקדם אינטרסים. זה ודאי. וזה גם ודאי הוריד את מידת הדין שהייתה מתוחה לישראל. כי אחרי השואה מידת הדין לא יכלה כבר להיות יותר מתוחה לישראל, וזה שינוי שנעשה לא בגלל שהשם רצה בו, אלא הוא נעשה כי היו פה רשעים שעשו אותו. אבל סוף סוף הקדוש ברוך הוא בסוף מחשב מסלול מחדש ואומר, טוב, עכשיו אחרי קטסטרופה שנעשתה כאן, בוא נראה איך אנחנו מתקנים את השברים. שובו אליי ואשוב עליכם. כן. אז הסוף, כן, הסוף של הפסקה. נקרא אותו, כן, נקרא את כל המשפט האחרון, משפט קצת ארוך, כן. ים התשובה הגדול בהמון גליו, הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם, ההולכת ומהירה מתוך חרכי רזי עולם אשר בסודות התורה וחוכמת הרזים, בכל ההופעה הרוחנית, בכל אוצר השירה וההיגיון אשר במאור התורה. אל אורה זו מייחל ישראל, ובאור גדול זה יראה אור גאולה ופדות עולמים. שובו אליי ואשוב עליכם.